שלום לכולם, אנחנו נמצאים לפני פרשת וירא, וברוך השם, הפעם הנושא שלנו הוא קצת מצחיק, קראנו לשיעור צחוקים. עכשיו זה נשמע כאילו ניסיתי להיות נחמד, כן? שיעור על צחוקים. תכף תראו שזה לימוד תורה כפשוטו, לא חידשתי כלום, צחוקים, ממש ככה. אז בואו נתחיל. בקור א', בראשית י"ח, פרשת וירא מתחילה, כלומר, מתחילה עם ישיבתו של אברהם, אבל אז באים שלושת המלאכים, ואז הם באים בין השאר לבשר לו את בשורת הולדתו של יצחק. ואמרו אליו, איה שרה אשתך. ויאמר, הנה באוהל. קשה לי להתאפק על אמירה מאוד מתוקה, ואמרו אליו, נקוד על א' י' ו'. כלומר, צריך לדרוש את זה, ואמרו, איו. כי כשאומרים לבן אדם, איה שרה אשתך, שואלים אותו בעצם, איו. כי האישה שלך זה מה שאתה. זה מה שאתה שווה, אם נגיד את זה קצת יותר מפורש, כן? מכל מקום, ויאמרו אליו, יש שרה אשתך, ויאמר, הנה באוהל, צנועה, באוהל. עכשיו, כרגע זה נראה שבאים להגיד איך הדברים נראים, היא באוהל, היא צנועה, מקבל את האורחים, כן? אבל תכף נראה שיש לזה איזשהו עומק. ממשיכה התורה ואומרת, ויאמר, שוב ושוב אליך כעת חיה, בעוד שנה, כי זה היה בפסח, והנה בן לשרה אשתך, ושרה שומעת פתח האוהל, והוא אחריו. מה הדגש הזה? שרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו. מה רוצים להגיד פה? היא באוהל ועכשיו גם מדגישים. פתח האוהל והוא אחריו. כלומר, מעבר לאוהל. ואברהם ושרה זקנים באים בימים וכולי, כאילו הסיכוי שילדו כבר לא. ותצחק שרה בקרבה למור. אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. נורא מוזר. שרה אימנו. מה הולך פה? הלו. שרה אימנו, מה, את לא רגילה, ניסים כל הזמן, מלאכים, שכינה, מה לא הולך אצלך בבית שלך ושל אברהם? ופתאום היא צוחקת, לא, לא יכול להיות, זה נורא מוזר. ואז מגיע הדבר היותר מוזר, ויאמר השם אל אברהם, למה זה צחקה לשרה למור, האף אומנם אל עד ואני זקנתי, היפלא מהשם דבר? ואז מגיע דבר עוד יותר מוזר. ותכחש שרה למור, לא צחקתי כי יראה ואמה, ויאמר לא כי צחק. מה זה? נורא מוזר הסיפור הזה, נכון? עכשיו תדעו לכם, תמיד איפה שיש נקודות מפליאות, שנראות ככה מוזרות, שמה מתחבא משהו נפלא, כן? אז היום אני מקווה בעזרת השם שנזכה למתיקות שגנוזה פה בסיפור הזה. אז בואו נתחיל, קודם כל אומר רמב"ן. רמב"ן, הענק שבענקים. אני תמה בנביאה הצדקת, איך תכחש? שואל הרמב"ן, אני תמה בנביאה הצדקת, שרה אימנו ראיתה נביאה, איך תכחש? וגם למה לא האמינה לדברי מלאכי אלוקים? מה יש לו להאמין? היא נביאה. מה יש לה לא להאמין לדברי מלאכי אלוקים? אומר הרמב"ן, ואני ראה בעיניי, כי המלאכים האלה הנראים כאנשים באו אל אברהם, והוא בחוכמתו הכיר בהם, והוא בישר אותו, המלאך מה מבשר אותו? הוא לשרה בן. אז כלומר, הם באו בעצם אל אברהם, ואברהם בהתחלה רואה אנשים, לאט לאט הוא מתחיל לקלוט, זה לא אנשים, זה מלאכים. אבל אומר הרמב"ן, בוא תבין באיזה זווית ראתה שרה את כל הסיפור, וכאן מגיע הדגש של ויאמר הנה באוהל, ושרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו, בשביל מה כל זה? מאוד מתאים למה שאומר הרמב"ן. ושרה שומעת, ולא ידעה כי מלאכי עליון הם, ואולי לא ראתה אותם כלל, זה די פשט הפסוקים, שהיא בכלל לא ראתה אותם אפילו. אז היא שומעת שלושה אנשים באים, ואחד אומר לאברהם, תשמע, כעת חיה לשרה בן, זה מזכיר לי בדיחה, מה זה טובה, היה אחד, הלך לכל הרבס, כל האדמו"רים, ביקש, התחנן, הוא צריך בן. שום דבר. קיצור, יום אחד היו שניים, רצו להגיע לחוזה מלובלין. אז לא היה להם כסף לנסיעה. מה עשו? אחד אמר לשני, תשמע, בוא נעשה ככה. אתה הרבי, אני המשמש. נקבל קהל, ייתנו לנו קצת כסף, וזהו, והכל יסתדר. טוב, הם יושבים, אז הרבי הוא המשמש, מגיע האיש הזה שאין לו ילדים. המשמש אומר לו, בטח, הרבי שלנו מברך אותך, הכל מסודר, רק תשים כמה פרוטות. טוב, הוא שם כמה פרוטות, מה שצריך לנסיעה לחוזה, והיהודי נכנס לרבי. הרבי אומר לו, כן, מה הבעיה? אין ילדים. הוא אומר לו, כעת חיה, כעת חיה, עוד שנה, בדיוק ביום הזה, בעזרת השם, יהיה לך בן. היהודי יוצא מבסוט, הולך, הם גם מבסוטים, יש את הכסף לנסוע לרבי, נוסעים לרבי, טוב. שנה אחרי הם מגיעים לרבי עוד פעם, ופתאום הם רואים את היהודי הזה שם אצל הרבי שלהם. התחילו לברוח, והוא רץ אחריהם, והם בורחים. בסוף ההוא אין ברירה, נעצרו, וכבר לא ידעו מה יהיה עכשיו. ההוא מגיע, אומר לו, רבי, תודה רבה, כמה אני שמח, אין לך מושג, ברחת, בול ביום שאמרת, נולד לי בן שנה אחרי. הם אמרו לו, תשמע, תשמע, זה לא פשוט, אנחנו צריכים לעשות תשובה, אני לא רבי, הוא לא משמש, סתם עשינו הצגה. נכנסו כולם, נדמה לי שזה היה חוזה מלובלי, נכנסו כולם אצל הרבי שלהם, לשאול, מה הסיפור, מה היה כאן? אז הרבי אומר להם, תשמעו, היהודי הזה הלך לכל האדמו"רים בעולם, ביקש מכולם שיתפללו עליו, אבל היו בשמיים כאלה מחסומים, אי אפשר היה, תפילות לא עברו. כשאתה אמרת לו, כעת חיה, יהיה לך בן, כל המלאכים בשמיים תפסו את הבטן, התחילו לצחוק, המחסומים נפתחו והתפילה נכנסה. זה בדיחה. עכשיו, אנחנו מסתכלים על שרה אמנו. שרה אמנו זה לא איזה רבי שהיה צריך רגבי חיקוי, שהיה צריך כמה פרוטות לנסוע לרבי שלו, כן? שרה אמנו נביאה. אז אומר הרמב"ן, איך יכול להיות שהיא לא מאמינה? אז הוא אומר, תקשיב, שרה בכלל לא ידעה שמלאכי עליון. חשפה סתם איזה אחד בא, כעת חיה, כעת חיה בן. אומר, יופי, שכוייך, מה? מי אתה? כן? אפשר? אולי לא ראותה אותם כלל? עכשיו, אם ככה, אז על מה הקדוש ברוך הוא מאשים אותה? אם זה ככה, אז הכל התמונה משתנית, וכשאנחנו נגיע לסוף השיעור, אתם תראו שיש פה מתיקות עצומה, כי מה שאנחנו עכשיו מעמידים זה רק ההתחלה. הקדוש ברוך הוא האשים אותה. למה היה הדבר נמנע בעיניה? מה פירוש למה? בן אדם בא, אומר לבעלי, כעת חיה, מה זה, 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 הקדוש ברוך הוא אתה, מה אתה, מלאך? חשבה סתם בני אדם. למה, בכל זאת הקדוש ברוך הוא האשים אותה, למה היה הדבר נמנע בעיניה, וראוי לה שתאמין, או שתאמר, אמן כן יעשה השם. תשמעו את המשפט הזה. או שתאמר, אמן כן יעשה השם. שימו לב. והנה אברהם אמר אליה, למה צחקת? ולא פירש, הוא לא אמר לה זה נבואה, כי השם גילה אליו סודה, הוא לא אמר לה גם שהשם אמר לו למה היא צוחקת, היא לא ידעה כלום שרה, חשבה מה היא רואה, היא רואה אנשים אומרים לאברהם כעת חיה בן, היא רואה פתאום את אברהם אומר לה למה צחק, מה זה למה צחקתי, צחקתי כי צחקתי, אבל מה היא תגיד לו, הוא ראתה שהוא כועס, אז אמרת לו לא, 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 לא צחקתי, ותקחה שרה, לא, לא צחקתי, כן, ואז אומר הרמב"ן, ואם מפני עירתו של אברהם תכחש, כי חשבה שאברהם בהכרת פניה יאמר כן, כאילו שהוא הסתכל עליה והוא רואה שהיא כאילו לא הגעת, אז היא אומרת לה לא 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 לא, והוא אמר לה לא כי צחקת. כשהוא אמר את זה ככה, אז הבינה אומר הרמב"ן, כי בנבואה נאמר לו כן, ושתקה ולא ענתה אותו דבר. טוב, ההסבר הוא גאוני כמובן, כמה הוא פשוט, כמה הוא גאוני, אבל אנחנו כרגע רק תואמים את הקצה של הגאוניות שלו. כשנגיע לסוף השיעור, אנחנו נזכה להבין את העומק האדיר שיש בפרשנות הזאת של דברי הרמב"ן לצחוק של שרה אמנו. מכל מקום, אנחנו רואים את הצחוק של שרה אמנו, אבל כבר אברהם צחק לפניה. בסוף פרשה קודמת, מקור ב', בראשית פרק י"ז, ויאמר אלוקים אל אברהם, שרי אשתך, אני כמובן בדילוגים הציטוט, נתתי ממנה, וגם נתתי ממנה לך בן. ויפול אברהם על פניו, ויצחק, גם אברהם צוחק. ויאמר בליבו, הלבן 100 שנה יוולד, אם שרה בת 90 שנה תלד. מה אני בן 100, היא בת 90, מה? ויאמר אברהם אל האלוקים, לו ישמעאל יחיה לפניך. טוב, אז תראו, לפני שנמשיך הלאה, המשפט הזה, אני מוכרח לטפל בו. למה? תמיד שקוראים את הפרשה הזאת, שהקדוש ברוך הוא אומר לו שהברית הולכת להיות עם יצחק, אתה כאילו אומר, בוא'נה, ריבונו של עולם, אברהם אבינו, הוא אומר לך, יוולד לך בן משרה, איתו יקים את הברית. למה אתה צריך להגיד, לו ישמעאל יחיה לפניך? למה אתה מסבך לנו את החיים? מה קרה? אז בואו נראה רגע אחד רק להבין את המשפט הזה. אומר רש"י, הלוואי שיחיה ישמעאל, איני כדאי לקבל מתן שכר כזה, יחיה לפניך, יחיה ביראתך. כלומר, לו ישמעאל יחיה לפניך, אני מבין שהתייאשת מישמעאל, אז אני מבקש לך, תכניס בליבו יראת שמיים, ואני לא כדאי לשכר הגדול הזה שאתה רוצה להבטיח לי, בן משרה, כשאנחנו זקנים, גדול עליי. האם אפשר לומר שמעשה אבות סימן לבנים, וגם הדור הזה, במדינת ישראל של היום, לא בדיוק יודע לקבל את המתנה הגדולה של מדינת ישראל הריבונית עם צבא, עם עוצמות. אולי גם אנחנו כאלה שלא יודעים לקבל את המתנות הגדולות האלה, הן נראות לנו גדולות עלינו, עד שגם אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, לו ישמעאל, או לפחות חלק מאיתנו. הלאה, אומר הרמב"ן, גם לגבי לו ישמעאל יחיה לפניך, כאשר נאמר לו כי משרה יוליד, והבין כי הוא היורש, כלומר הבן החדש שיוולד משרה הוא היורש, פחד פן ימות ישמעאל. אז הוא אמר לו, לו ישמעאל יחיה, לא רוצה שישמעאל ימות. אז זה כבר משהו אחר, לא ישמעאל במקום ההוא, אלא הוא מבקש, הבנתי, יהיה לי בן חדש, אבל אני לא רוצה שישמעאל ייפגע. זה כבר הופך את זה למשהו טוב. כלומר, גם אנחנו היום, כשאנחנו רוצים את מדינת ישראל ורוצים לשלוט בה בריבונות מלאה, כולל על הר הבית, אנחנו לא רוצים אבל לפגוע בערבים, להרוג אותם, זה לא העניין שלנו בחיים. באנו להעיר גם אותם ולהעיר את כל העולם. זה ברור, כן? אמר המלבים, חשב אברהם בליבו, אחר שהוא נס, שלא כדרך הטבע, והשם לא יעשה נס לבטלה, והרי כבר יש לו את ישמעאל, אז מה צריך כזה נס? על כן שיודע, על כוחך, על כוחך שיודע השם, שישמעאל עתיד למות או שיהיה רשע. ולכן הקדוש ברוך הוא כביכול מוכרח לנוסס ניסים גדולים כאלה, כדי לקיים הבטחתו. ועל כן ביקש לו ישמעאל יחיה ולא ימות, וגם שיהיה לפניך צדיק ולא רשע. מלבי מפרט בעצם את דברי הרמב"ן. ורשי בעצם, שניהם ביחד, כן? כלומר שבעצם הבקשה הזאת היא לא, אני לא רוצה את הבן החדש, אלא אני מבין שישמעאל הוא בעייתי, אני רק מבקש בכל זאת שיהיה בו עירה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, ישמעאל שמעתיך, גם הוא יהיה, בוא נראה קצת בפנים. אז בקיצור, בוא נמשיך את הפסוקים, נחזור לנושא שלנו. בראשית שם, בראשית י' ז', ויאמר אלוקים, אבל קודם כל הקדוש ברוך הוא לא יורד עליו על זה שהוא צחק, בכלל. למה? למה הוא לא יורד עליו? הוא לא אומר לו מילה. על שרה הוא אומר, למה זה צחקה שרה? לאברהם הוא לא אומר לו, למה אתה צוחק? למה, מה ההבדל? ממשיכה התורה ואומרת, ויאמר אלוקים, אבל שרה אשתך יולדת לך בן וקראת את שמו יצחק, והקים אותי את בריתי איתו לברית עולם לזרוע אחריו, ולישמעאל שמעתיך. הנה ברכתי אותו והפרטתי אותו והרבתי אותו במוד מאוד, ואת בריתי הקים את יצחק אשר תלד לך שרה. זה לא העניין שאני מאסתי בישמעאל או משהו. הוא בא מהגר, לא מתאים לי. הבן צריך לבוא משרה. זה רק מגדיל את התמיה על למה זה צחקה שרה. זאת אותה שרה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, הבן הממשיך שלך יצא משרה דווקא. ואת בריתי אקים את יצחק, אקים זה בברכה שמברכים בברית מילה, זה ראשי תיבות שאנחנו אומרים, אשר קידש, קידש ידיד מבטן, אשר קידש ידיד מבטן, ראשי תיבות, אקים. את בריתי אקים את יצחק, אקים ראשי תיבות, אשר קידש ידיד מבטן, שמדובר על יצחק אבינו. מכל מקום, אנחנו לא מבינים למה אברהם אבינו לא מקבל על הראש, למה זה צחקת ושרה כן. אז רשי מביא את האונקלוס ומסביר. אומר רשי, זה את הצחוק הזה של אברהם, תרגם אונקלוס וחדה, לשון של שמחה, ושל שרה לשון מחוך, שזה לעג. למדת שאברהם האמין ושמח, גם הוא צחק, אבל הוא צחק שחוק של שמחה. ושרה לא האמינה ולגלגה. וזהו שהקפיד הקדוש ברוך הוא על שרה, ולא הקפיד על אברהם. זאת אומרת, שרה מלגלגת ואברהם פשוט שמח. זה ההבדל, ככה אונקלוס מתרץ. מעניין ששניהם בלשון של צחוק. כן? אבל אם חשבתם שזה נגמר סיפור הצחוקים, לא. מקור ג' בראשית כ' א'. ותאמר שרה, צחוק עשה לי אלוקים, כל השומע יצחק לי. תראי שרה, את צחקת, קיבלת על הראש, נכון? אז תראי, השורש צחוק, עדיף שלא תזכירי אותו. לא נעים. למה להזכיר שצחקת וירדו עלייך? עזבי, אל תגידי צחוק. לא, צחוק עשה לי אלוהים, כל השומע יצחק לי. מה? עכשיו יותר מזה, מה הולך פה? אבא שלו צחק משמחה, אמא שלו צחקה מלגלוג, אז קוראים לילד יצחק? מה הוא השם? מה הוא השם? גם אם כבר תקרא לו צחוקים, אני יודע, צחוק תקרא לו, לא יודע. אבל כאילו מה, למה יצחק בלשון עתיד, כן? אבל אני אומר באופן כללי, אבא צחק משמחה, אמא צחקה מלגלוג, לילד קוראים יצחק. למה להנציח את הנקודה הזאת? הרי שם, כמו שהרב ציודה מסביר בתחילת חומש שמות, זה המהות של הנשמה של הילד. עצמות השם זה עצמות הדבר, זה גילוי העצמות של הדבר. אז כביכול הילד הזה, צחוקים. להנציח את הנס. או, אז תכף ניכנס לזה ונמשיך הלאה, אנחנו לא נעצור בזה. אבל שימו לב, לכאורה, על פניו, נראה תמוע. כי אתה אומר להנציח את הנס, אבל אנחנו לא יכולים להתעלם מהעובדה שהיה פה גם את הסיפור של שרה שצחקה מלגלוג. אי אפשר להתעלם מזה, גם אם תגיד לי נס ותכף נפתח את זה, אבל בכל זאת, מה עם הלגלוג של שרה? איך הוא קשור למהות נשמתו של יצחק? מה העניין? טוב, אז בואו נראה. אז מה זה כל השומע יצחק לי? אומר רשב"ם, צחוק עשה לי אלוקים, צחוק שמחה של תימהון. כלומר, זאת שמחה, אבל של תימהון. מה פירוש? לא יאמן, לא יאמן. מצחיק, לא במובן של מצחיק בדיחה, אלא מצחיק במובן של לא יאמן. מדהים, מדהים. כן? בראשית י"ט אנחנו מוצאים גם כן את הנושא של צחוק במובן אחר. לא, תאמר לחתנים שלו, לוקחי בנותיו, שהקדוש ברוך הוא הופך את העיר, בואו מהר צאו מהעיר. ויהי כי מצחק בעיני חתניו. מה זה מצחק? תמוע, דבר דברים תמוהים, תמוע מאוד. הלאה, עוד מקום, בראשית כ"א, מיד אחרי המשתה הזה, מה כתוב? ותרס שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם, מצחק! ופה זו מילה שלילית. מה הולך פה? אנחנו כבר בחומש הצחוקים. לוט מצחק בעיני חתניו, אברהם צוחק כי התבשר שיוולד לו בן כשהוא זקן ואשתו זקנה, שרה צוחקת כי היא מלגלגת על האנשים האלה שאומרים לאברהם, אתה כעת חיה, כן, איזה, התחפשו לרבי ומשמש כביכול, כן? ואחר כך, שרה אומרת, צחוק עשה לי אלוקים כל השומע יצחק לי, ומיד אחרי זה ישמעאל מצחק. אני לא הזכרתי פה גם שיצחק מצחק את רבקה, אני לא אכנס לזה, אבל בכל אופן, אז ישמעאל, מה מופיע פה? כל הזמן צחוקים, 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 צחוקים. מה הדבר הזה? עכשיו פה, בעניין הזה, שהיא רואה את ישמעאל מצחק, ואת אומר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. אם הוא מצחק, צריך גרש אותו. זה לא ככה מתחיל. אם הוא לא מצחק, שישב פה, שיגור פה, אין בעיה. קשה. אבל אם הוא מצחק, אין ברירה. צריך לגרש אותו, לכולי אלמה. בכל אופן, אברהם אבינו חולק עליה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, כל אשר תאמר אליך שרה, שמה בקולה היא צודקת. מכל מקום, הביטוי הזה מצחק, מה פירושו? אומר רש"י, לשון עבודה זרה. כמו שנאמר בשמות ל"ב, ויקומו לצחק במעשה העגל. דבר אחר, לשון גילוי עריות, כמעט את אימא, שאשת פוטיפר אומרת על יוסף, לצחק בי. כן? זה לשון גילוי עריות. דבר אחר, לשון רציחה. כמו שבשמואל ב' אומר אבנר ליואב, יקומו נערים וישחקו לפנינו, משחקי דמים, כן? אז מה זה מצחק? גילוי עריות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. וזה ישמעאל מצחק. אומר הספורנו, הסבר מיוחד. מה זה מצחק? מלעיג על המשתה שנעשה בבית אברהם, באומרו שנתעברה מאבי מלך. מה זה? ישמעאל ראה שהבכורה ניטלת ממנו, השתכנע מליצני הדור שהיו אומרים שיצחק הוא בא מאבי מלך, וכשיש את המשתה, כולם שמחים בשמחה של המשתה, והוא מצחק, בטח, בטח, זקנה ילדת ילד, זה מאבי מלך זה. היא שומעת אותו מצחק, שבעצם הוא מלעיג על המשתה שנעשה בבית אברהם. הוא מלעיג על הנס, מצחק. זה גם בלשון מצחק. מה זה מצחק? אז אפשר לפי הרשב"ם להגיד, מתמיה. אומרנו באמת, אתה רוצה להגיד לי זקנה יולדת בגיל כזה? ראית, מה אתה? השתגענו? איבדנו את השכל? מצחק, מתמיה אותם. בתימהון לבב, כמו שאומרים, השם יצילנו, כן? מתמיה. מה אתם מדברים? מה? יש היגיון, כן? אבל גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, הכל זה גם לצחק. למה? למה לצחק? מה זה מצחיק? שפיכות דמים זה מצחיק? עבודה זרה מצחיק? גילוי עריות מצחיק? מה? למה לצחק? זה כל הדברים האלה. אנחנו מתחילים כבר להיות ככה, ממש לא יודעים מה לעשות עם זה. טוב, בואו נמשיך עוד קצת. מקור דלת. ישעיהו נון, אומר הנביא ישעיהו פרק נון פסוק י'. מי בכם ירא השם? שומע בקול עבדו, אשר הלך חשכים ואינוגה לו, יבטח בשם השם וישען באלוקיו. מה פירוש? מסביר רש"י. אשר הלך חשכים, אפילו צרה באה אליו, יבטח בשם השם, כי הוא יצילהו. ומוסיף המלבים ואומר, יען שהדור ההוא לא היו מאמינים בדברי הנביא, ובאו כנגדו בטענות וויכוחים. אז בעצם מה אומר ישעיהו? מי שירא השם שומע בקול עבדו, אשר הלך חשכים ואין הוגה לו. כאילו הוא משתדל ללכת טוב, לקיים הכל וזה, ולא עובד, יש צרות, והדברים לא מסתדרים, ולא צריכים להתקדם, ולא מוצאים את הפתרון, ולא צריך לעשות שום דבר. מה? יבטח בשם השם וישען באלוקיו. אני צריך לעשות תשובה, כולנו צריכים לעשות תשובה. יבטח בשם השם וישען באלוקיו. לא הולך, לא מצליח, לא מתקדם. יבטח בשם השם וישען באלוקיו. ממי לומדים את זה? מיד אחרי זה, תחילת פרק נון א', ישעיהו נון א', פסוק א'. שמעו אליי רודפי צדק, מבקשי השם. הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוכרתם. הרב ציודה היה אומר, זה מצווה של נביאים, להתבונן אל אברהם ושרה. הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם, כי אחד קראתי ואברכהו וארבהו. אומר הרד"ק, רבי דוד קמחי, פירש אדוני אבי ז"ל, כלומר אביו של הרד"ק, בעבור כי בזמן שנואשו שניהם, אברהם ושרה, מהיות להם בן לעת זקנתם, אז פקדים ונתתי להם בן, כן ישראל, אחר שיארך גלותה מאוד, עד שיהיו נואשים מן הגאולה, אז יפקדם האל ויוציאם מן הגלות. כלומר, זה מגיע למצב של כבר ייאוש, ואז הוא מוציא מן הגלות. גם מלבים, בוא נראה, הביטו לאברהם אביכם, כמו שהוא היה יחיד, ועמד נגד טועים רבים, כן תהיו אתם, זה שהמון אנשים כאילו, נותנים לך תחושה כאילו אתה משוגע. איזה אחת אמרה, איזה חברת כנסת, אמרה, היא רוצה, שואפת לראות דגל ישראל על הר הבית. מישהו כבר בא ואמר, צריך להאמין את הלדין פלילי, איך היא מעיזה להגיד כאלה דברים בימים כאלה, היא מעצבנת את הערבים, וזה מאוד מסוכן. לאן הגענו? אין? שם יעזור לנו. אז מכל מקום, כמו שהוא היה יחיד ועמד נגד טועים רבים, כן תהיו אתם. הביטו אל שרה תחוללכם, כי שרה הייתה, אומר המלבים, כי שרה הייתה ראויה להיות הכרה בטבעה, וילדה בנים נגד הטבע, כן אתם, גם שמצד הטבע, אי אפשר שתשיבו העקום, הגויים, העקום אל האמונה, יהיה זה כנגד הטבע, זה יהיה נגד הטבע. מה הולך פה? אז תקשיבו טוב עכשיו. זוהי תורת הצחוקים הקדושה של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא מביא אותנו למצבים נואשים, שזה נראה אבוד, זהו, גמרנו, חלס, מה אתה? תהיה הגיוני, תהיה ריאלי, אי אפשר לעשות כלום, חלס, נגמר, נו מה אתה, תגיד מה אתה, אתה חי בסרט, אתה עזוי, אתה משיחי אתה, זה אבוד, מה אתה לא מבין, זה אבוד. ואז מגיע הנס, ואז הכל מתהפך. ואז הקדוש ברוך הוא עושה צחוק, וכמו שאומר השבן, צחוק של תימהון. מה פירוש? וואי וואי, איך יכול להיות? מתי היה צחוק אדיר כזה? היה צחוק אדיר במלחמת השחרור. צחוק לא נורמלי. עומד בן גוריון, בהכרזה הכי מצחיקה בעולם, הכי תמועה שרק יכולה להיות, מכריז על מדינת היהודים. תגיד, אתה חורפן? יש לך צבא בכלל? לא היה לו כלום. כלום, כל הפלמ"ח 2,000 איש, תוסיפו עוד כל מיני אנשים שישר מהאוניות הביאו אותם, נתנו להם נשקים, עוד איזה 6,000, עוד 10,000, קחו, יאללה, 12,000 איש היו לו, בסדר? 15,000, מה היה לו? מולו צבאות של מדינות, מחומשים, נשקים, מקום שוגע בן אדם, מכריז מדינה. אומר הרב צבי יהודה ואומר הרב משולם רטה בשוט כל מבשר, זה משמיים, נס. שהקדוש ברוך הוא נתן בדעתו ובדעת כל הסביבו, הרב ציודה אומר, הרב מימון הקים את המדינה, למה? אמר לי איזה יהודי פעם שהכוונה היא שהרב מימון אמר לו, או שאתה מכריז מדינה או שאני אכריז. זה היה אחד יותר מדי בשביל בן גוריון, שמישהו אחר, לא, לא. מכל מקום עמד והכריז הכרזה מטורפת. והיה צחוק לא נורמלי, ניצחו מלחמה. צחוק! זה צחוק שאין כמוהו. ואז הגיעה מלחמת ששת הימים, לפני מלחמת ששת הימים, כתבו שלט בשדה התעופה, אחרון שיוצא שיחבא את האור. היה ברור לכולם שהלכה המדינה, אני לא רוצה לפרט פה איך יודעים את זה, נעשו גם צעדים שמעידים על העובדה שהם ציפו לזה שמי יודע אם המדינה נשארת. הם ביצעו צעדים מעשיים של הנהגת המדינה, של מי שיודע שלכאורה אנחנו עוד מעט גומרים. ופתאום בא ניצחון מופלא, בלתי נתפס, שאני שמעתי שאומרים שבבתי ספר צבאיים אומרים אין מה ללמוד את המלחמה הזאת, כי זה לא הגיוני, זה לא אנושי דבר כזה. אין לי שום היגיון במלחמה כזאת. צחוק או לא צחוק, מלחמת ששת הימים, עכשיו הרעלך אותו כתב שהודיע לכל עם ישראל שהנה הוא יורד במדרגות לכותל המערבי, הוא נוגע באבני הכותל, זה פעל אמיר אני חושב, ממש נפטר היום, אתמול הוא נפטר, זכרו לברכה. אז בכל מקום, זה צחוק לא נורמלי, וזה היה נראה אבוד, גמור, אין מה לעשות, זהו, אבוד, 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 זהו. אומר הנביא ישעיהו, אשר הלך חשכים ואנוג לו, יבטח בשם השם וישען באלוקיו. ומיד אחרי זה הוא אומר, שימו אליי רודפי צדק מבקשי השם, הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוקבתם. הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם, כי אחד כרתיב ואברכהו והרבהו. ועל זה אומר לנו הרד"ק בשם אביו, בזמן שנואשו מהיות להם בן, אז פקדתי אותם, כך ישראל. ואומר המלבין, תסתכלו לשרה, הייתה רואה להיות הכרה בטבע, ילדה בנים נגד הטבע, גם אתם, גם שמצד הטבע, זה לא נראה שאתם הולכים לשכנע את האמריקאים שהר הבית זה שלכם, בטח לא את המוסלמים. אז הוא אמר, אי אפשר שתשיבו עקום אל האמונה, זה אי אפשר, אין מצב, נכון? יהיה זה כנגד הטבע. צחוקים, זה הצחוקים. עדיין קשה לנו מה זה הצחוק של עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אז אפשר אולי לומר שהרי שלושת העבירות האלה הם שבירת הסדר יותר מכל העבירות אחרות. הרי אלה שלושת העבירות שאדם צריך למסור נפשו ולא לעבור, יהרג ואל יעבור. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אז כביכול, הצחוק, תקשיבו עכשיו טוב, הצחוק פה שמו שאמר השבעם, זה צחוק של תימהון. זה צחוק של יציאה מהסדר הטבעי הרגיל של המציאות. ומצחק פירושו של דבר, שובר את הסדר הרגיל של המציאות על ידי עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ולכן יש מצחק שזה חטא, שזה עבירה. יש מצחק שזה נס, שבירת כללי המציאות על ידי נס שיורד מלמעלה, ופתאום זקנים יולדים. פתאום בן גוריון מכריז מדינה ומנצחים מלחמה בלתי נתפסת, פתאום מנצחים מלחמת ששת הימים, זה שבירת הסדר הנורמלי, זה לא ההיגיון הטבעי של המציאות. אותו דבר מצחק במובן של חטא, הוא שובר את הסדר הנורמלי של ישרות המציאות על ידי עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. עכשיו כמובן יש גם מצחק שזה לעג. עכשיו פה אנחנו הולכים למקום מאוד מיוחד. כי אנחנו את הלעג הזה מוכרחים להבין, כי בסופו של דבר לכאורה שרה לגלגה. צריך להבין מה הולך פה. אז תראו איתי יחד מקור ה' בתהילים ב'. למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק? למה הגויים מדברים שטויות? התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד, מין אום כזה, כן, אומות מאוחדות, על השם ועל משיחו. מה הם אומרים? ננתקה את מוסרותמו ונשליחה ממנו אבותמו, ניקח מהם את המנהיגות, ניקח מהם את הריבונות, הם לא בהר הבית, וגם שיודיעו שיוציאו את מערת המכפלה ואת קבר רחל מרשימת אתרי המורשת של מדינת ישראל, כן? מי שלא שמע, אונסקו הנכבדה, כן? חבורת ליצני הדור, זה כינוי מכובד בשבילם, כן? צריך להוציא את קבר רחל ממנו ואת מערת המכפלה של אבותינו מרשימת אתרי המורשת, וזה עוד פשרה, כי במקור הם גם רצו את הכותל, גם כן להגיד שזה לא שייך לעם היהודי בכלל, זה כולל הר הבית, כולל את הכותל, בקיצור, למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק, התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו, מה הרעיונות שלהם? ננתקה את מוסרותמו ונשליחה ממנו אבותמו. יושב בשמיים ישחק, השם ילעג לעמו. מה אומר להם הקדוש ברוך הוא? ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי, אני נתתי להם את הריבונות, אתם רוצים לקחת? לא כדאי, לא כדאי שתנסו, אל תנסו, אל תעלו בדעתכם לגעת בריבונות של היהודים על הר הבית ועל כל ארץ ישראל. למה? ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי, אני שמתי אותם בריבונות, אתם רוצים לקחת? לא כדאי, לא כדאי, לא כדאי, לא כדאי להסתבך עם הקדוש ברוך הוא. כך אומר הקדוש ברוך הוא לאומות העולם. מכל מקום שימו לב, יושב בשמיים ישחק, השם ילעג למו. כלומר, בצחוק יש איזה מבט של עליונות מלמעלה. יושב בשמיים ישחק. השם ילעג, אדוני ילעג לעמו, הביטוי הוא אדנות, שם אדנות. אני האדון פה, הוא מסתכל מלמעלה. כלומר, יש בצחוק מימד של הסתכלות מלמעלה. עכשיו תלכו איתי, כי אנחנו מתחילים להיכנס למקום חדש, מתוק. אין לי מילים, פשוט בואו תשמחו איתי ביחד. אז אומר הפסוק מקור ו' שמואל א' פרק י', אומר שמואל הנביא לשאול המלך אחרי שהוא מושח אותו. אומר לו, כשאתה תלך ממני, מה כתוב? ומצאת שני אנשים עם קבורת רחל בגבול בנימין בצל צח. מה זה בצל צח? אומר רש"י, צל צח, צל לצח של הקדוש ברוך הוא, שהוא צח ואדום, והיא, מה זה הצל לצח הזה? ירושלים. הצח ואדום תכף נלמד. אני מזכיר שבשיעור שלנו באורות חיים, בספר לחגים והמועדים, יש לנו שם שיעור והצלתי, ששם פיתחנו את נושא הצל צח בצורה אדירה. פה רק, בעזרת השם כמובן, פה אנחנו רק ניתן טעימה. לצח הכוונה היא לאינסופיות של הקדוש ברוך הוא, שהוא בלתי נתפס, אז מצמצמים אותו על ידי הצל. מה הצל של האינסוף? ירושלים, היא הצל של האינסוף, שהוא צח ואדום, דודי צח ואדום. מאיפה זה בא הביטוי הזה? בשיר השירים, היי, דודי צח ואדום. מה זה צח ואדום? לבן ואדום. לבן זה רחמים, אדום זה דין. לבן זה התפשטות אינסופית, ואדום זה צמצום גבולי. אז מה זה צח ואדום? אומר המדרש שיר השירים רבה, היי, אומות העולם אומרים לישראל, מה דודך מדוד? ישראל אומרים להם, דודי צח ואדום, צח לי בארץ מצרים, לנו עשה חסד, ואדום למצרים, מכה במצרים. צח לי בים, לנו הוא קרא את הים, ואדום לי בים בזה שהוא עיקה את המצרים. צח לי בעולם הבא, ואדום לי בעולם הזה. רבי לוי בר חייתא אמר בה תלת, שלוש פעמים צח, צח לי בשבת, ואדום לי כל ימי השבת. צח לי בראש השנה, ואדום כל ימות השנה. צח לי בעולם הזה, ואדום לי בעולם הבא. רגע, הסיומת הזו צריכה להיות לכאורה הפוכה. צריכה להיות לכאורה הפוכה. נכון, השאלה אם זה מחלוקת או שיש פה טעות, אני צריך לבדוק את זה. אבל מכל מקום, מה זה הצח והאדום? ניקח דוגמה פשוטה. צח לי בשבת, ואדום כל ימי השבת. כשיהודי הוא בשבת, הוא לובש לבן. למה? הוא באינסוף, מעין עולם הבא. אז הוא בצח, נכון? וימות השבוע, הוא יורד למציאות הארצית, הגבולית, עבודה, עניינים, להוריד את האור לתוך הגבוליות הסופית המצומצמת. אז בימי החול, הוא באדום. בסדר? יופי. עכשיו בוא נלך לשם יצחק. האם אתם שומעים את הצח שם? יצח. מה זה יצח? בלי הקוף. תעזבו רגע את הקוף בצד. מה זה יצח? יצח פירושו של דבר, יעלה אל הצחות, אל האינסוף, עולה תמימה. הוא יצח, הוא יהיה כל כך צח, כל כך יעלה למעלה. זה קצת תמוע, כי יצחק הוא מידת הגבורה, הוא יותר שייך לאדום לכאורה. ומה השם שלו? יצח, דווקא הלבן, לא האדום. אלא שצריך לדעת שהאדום יהודי, הוא בעצם מוריד את הצח אל תוך האדום שלו. צח בשבת, אדום בימות החול. צח בשורשו, אדום במעשיו. זה יצחק. אז יצח, פירושו של דבר, הוא מתעלה אל האין סוף. זה היצח. הוא ילבין כביכול. אז מה עושה פה הקוף? אז תלכו איתי יחד. רעיון חדשני, אבל אני מאמין שהוא מאוד אמיתי. מה זה האות קוף? מסביר לנו הרב קוק בספרו הקדוש, הרזי, ריש מילין. בוא נתאם טעימה קטנה, מה שמסביר הרב קוק על האות קוף. עכשיו אני מזכיר לכם שהאות קוף זה בעצם קוף. קוף, קוף בפני האדם, קוף. בגן החיות, קוף. למה, מה הקשר בין קוף לקוף הזאת? למה הקוף היא קוף? אז אומר הרב בריש מילין אות קוף. תכונת החיקוי. הקוף רומזת לעניין של קופיות, של חיקוי. הנטייה של ההתייצבות בתואר המעמד המושג ממעלה הגבול המוגבל של היש המפורט הנערך בערכיו המיוחדים. שימו לב, כלומר אנחנו מביאים איזושהי הבנה, איזשהו מעמד שבא מעל לעולם הגבולי, מן האינסוף, מורידים אותו לתוך המציאות הסופית, אבל הוא גדול עלינו בשלב ראשון. אז מה אנחנו, איך אנחנו מורידים אותו לתוך המציאות הסופית? אנחנו חקיינים. כלומר, כרגע אנחנו רק מדקלמים, מקיימים את המצווה כבתור חיקוי, יש בה אין סוף שורש למצווה הזאת, גדול עלינו, אבל אנחנו מורידים את השורש האינסופי הזה למציאות הארצית לתוך המצווה, ובעצם יש איזושהי קופיות בעשיית המצווה, כי אתה קוף אחרי האינסוף. בסדר? ממשיך הרב ואומר, החיקוי הטוב, כי יש חיקוי רע גם, שזה סתם חיצוני, חרטה, כמו שאומרים האנשים, כן? קשקוש, שקר. כן? שקר, יש שם קוף כזאת באמצע. כן? סתם קוף, עושה כלפי חוץ, הלב שלו לא נמצא שם. אבל הקופיות הטובה, החיקוי הטוב, המשכלל את הישות, הוא מקור הפאר וההתהדרות, המעלה את כל שפל אל רום. מכון המנהגים הטובים והקבלות העיקרות שאדם מקבל על עצמו, שהן הולכות מישרים וקולעות אל מטרת רוממות צביונו. כלומר, שאדם בעצם עושה דברים שלכאורה הוא לא במדרגה. מה פירוש? נגיד, אדם לומד תורה אפילו. האור שבתורה, אתה יודע איזה אור זה? איפה אתה, איפה האור הזה? אז בהתחלה זה כביכול כמו קופיות. אתה עושה מצוות לולב, אתה יודע איזה אורות יורדים בלולב? אתה אומר קריאת שמע, אתה יודע מה אתה עושה באותו רגע? אתה אומר אמן, אתה יודע מה עושה? אמן אחד של יהודי אחד לכל העולם. אז לכאורה, מה, ואתה שם? אתה בסך הכל אומר אמן, עונה אמן, בסדר, קיים את המצווה, אחר כך אתה הולך הביתה לאוכלת ערב. אז אומר הרב, כן, יש פה כאילו איזה קופיות כלפי האור של האינסוף. אבל היא זאת שגורמת למכון המנהגים הטובים והקבלות העיקרות שהולכות מישרים וקולעות אל מטרת רוממות צביונו. הקופיות הקדושה, המעולה ומפליאה, מתחילה, אומר הרב, מהתנסחות שבלונית. שבלונית, אתה יודע, ברוך אתה השם, כמו ילד, הוא לומד להגיד את המילים של התפילה, מה הוא מבין בזה? הוא יודע שעכשיו הוא הוריד את זה לכאן, משך את זה לפה, חיבר עולמות, תיקן עולמות, בנה את פה, בנה את שם, מה, איפה הוא ואיפה זה? ילד בן שש, בסך הכל התחיל סידור תפילה, לומד להתפלל, מתחיל מהתנסחות שבלונית. אז עוד פעם, הקופיות הקדושה, המעולה ומפליאה, כי היא בעצם הורידה מן האינסוף, מן הפלא, מהמופלא, מתחילה מהתנסחות שבלונית, ועולה ובאה מתגדלת ומתרוממת, עד לכדי חידור פנימי פנימיות, מקור קודש קודשים. שימו לב עכשיו. אתם יודעים מה זה יצחק? יצחק פירושו של דבר יצח, כלומר, הוא יעלה אל האינסוף, ימשוך אור מן האינסוף, מהלובן העליון, מהצח, ויצחק עם הקוף למטה, ובקופיות, בתחילתה, יחכה את האור העליון למטה, ואף על פי שהוא ייראה משיחי, עזוי, לא רלוונטי, הוא ימשיך להגיד, ייבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן. ואף על פי שאיפה אתה ואיפה בית המקדש? איפה אתה ואיפה לראות את כל עם ישראל עכשיו רוצה בית מקדש? איפה לכאורה? למרות שבעזרת השם תשובה יכולה להיות בקלות מפתיעה בעזרת השם. אבל מכל מקום לכאורה, מי שבא ויגיד לו, תשיב, אתה בן אדם רציני אתה? תגיד לי. אז זה בדיוק השם יצחק. יצח ויוריד בקופיות. בחיקוי את אור האינסוף למציאות הארצית, זה יתחיל בהתנסחות שבלונית ויגיע בסוף לחדירה אל קודש הקודשים. וזה מאוד מעניין שכשאצל כלב דיברנו על המתנות שהוא מקבל מהאבות הקדושים, אז המתנה שהוא מקבל מיצחק אבינו זה עלה נעלה וירשנו אותה, רומז עלה נעלה לעולה תמימה. עלה נעלה וירשנו אותה, אומר רש"י, אפילו יאמר לנו, קחו סולמות ועלו לשמיים, נעשה את זה ונצליח. בכל מה שמשה רבנו אומר לנו בשם השם, נעשה ונצליח. על מה הוא מדבר? על משהו שנראה כרגע חסר היגיון. זה יצחק. הכוח ליצח וקוף. תוריד את זה למטה כמו קוף בהתחלה, וזה בסופו של דבר יהפוך להיות מציאות. זה הקדושה העצומה של השם יצחק. עכשיו אני רוצה לקחת אתכם להבנה, מה זה אם ככה הצחוק של שרה? מה היה שם? אז עכשיו תשימו לב טוב, אני אקח אתכם קודם כל למקור חטא, נראה קצת טיפה יותר מקורות שיחזקו את העניין, ואז נסביר את הסוד הגדול שנתן לנו בעצם הרמב"ן בפירושו המיוחד לפסוקים האלה. אז בואו נראה. הפסוק בזכריה ד' פסוק י' אומר, כי מי בז ליום קטנות? כי מי בז ליום קטנות? מה זה היום קטנות הזה? אומר רש"י, כי מי בז ליום שיוסד הבית אשר הוא קטן בעיניהם? מה פירוש? כשבנו את בית המקדש השני, בהתחלה, זה נראה, בטח, בית מקדש. אלה שראו את בית מקדש הראשון, התחילו לבכות, אמרו, מה זה זה? אתה עושה צחוק. זה בית מקדש זה. הם ניסו לייסד ומנעו אותם והפריעו להם ולא נתנו להם. הוא אומר, כי מי בז ליום קטנות? אתם בזתם לייסוד של בית המקדש השני. היה נראה לכם קטן, לא רלוונטי, לא מעשי, לא יצא לפועל. ברגע שהבנייה באמת נעצרה, אמרתם, נו, אמרנו לכם. אתם תראו את זרובבל, ויש אומרים, מזרוע של זרובבל, שייסד את הבית, גם בונה את הבית בפועל. כי מי בז ליום קטנות? רבותיי, מזה צריך מאוד להיזהר. הרב צבי יהודה פה בבית הקדוש הזה, ישב מול שני תלמידים. הרי שאחרי שהרב נפטר, היה הרב חרלאפ ראש ישיבה, ולאט לאט פה במקום הקדוש שאנחנו עומדים ולומדים בו, ואז באיזשהו שלב זה דאח, וזהו, נגמרה פה הישיבה. ואז אחרי, לא יודע כמה זמן היה בין הרב חרלאפ לרב צבי יהודה מבחינת הדעיכה של הישיבה, אבל בוא נגיד, מזמן שהרב קוק נפטר, עברו כ-17 שנה, 18 שנה, עד שהתחדשה הישיבה. איך היא התחדשה? עם שני בחורים. והרב צבי יהודה, זה סיפר לי הרב בדיחי, אומר, הרב צבי יהודה היה יושב מול שני תלמידים, ואומר להם, הישיבה המרכזית, העולמית, בוא נתגיד את ה... איפה אתה? מרכזית, עולמית, אתה פה בבית הזה, אמנם עם עבר קדוש, אבא ענק עולם, הכל נכון, אתה עם שני תלמידים, ישיבה מרכזית עולמית, על מה אתה מדבר? כבר כמעט 50 שנה, שכל העולם, כל המדינות, כל המעצמות, כל האום, כל התקשורת, עסוקה בתורה שיצאה מהרב צבי יהודה בשם אביו מרן הרב קוק זצ"ל. הרי כל סיפור ההתיישבות ביהודה שומרון וחבל עזה, שמעסיק את העולם קרוב ל-50 שנה, יצא מהבית מדרש הקדוש הזה, שהתחיל בחידושו אצל הרב צבי יהודה עם שני בחורים, כשהוא כבר בן 60. והוא אומר להם, הישיבה המרכזית העולמית, איזה עולמית? השתגעת? כי מי בז ליום קטנות? חוכמה גדולה לעמוד כשהדבר רק מתחיל וללעוג. כי מי בז ליום קטנות? מי בז ליום קטנות? לעגתם, 50 שנה כמעט, כל העולם, סביב תורתו של הרב צבי יהודה, סביב התורה של הרב קוק, 50 שנה ועד רגע זה, זה ממשיך. כל הבלגנים שאנחנו חווים, מעמוד השדרה של כל הסיפור, הרב צבי יהודה, עם השני תלמידים של הישיבה המרכזית העולמית, שהיה אפשר ללעוג ולצחוק על זה. עכשיו שימו לב הלאה, אומרת הגמרא בסוטה, תראו מקור ח', שורה ראשונה, סוטה ממחת עמוד ב', דאמר רבי אלעזר, מה ידכתיב כי מי בז ליום קטנות? מי גרם לצדיקים שהתבזבז, התבזבז זה מלשון בוז, ילעג, התבזבז שולחנן לעתיד לבוא. שולחן זה לא הלימוד, שולחן זה המלכות, כן? הצד השלטון, שולחן מלכים. שהתבזבז שולחנן לעתיד לבוא, קטנות שהיה בהן. מה הקטנות? שלא האמינו בהקדוש ברוך הוא. אומר רש"י, מה זה קטנות? קטנות המנה. צדיקים? קטנות המנה? על מה מדובר? אומר הרב קוק במאמרי הראיה, עמוד אמר 483, וחס ושלום לומר שצדיקים הם קטני המנה. אבל לצערנו דווקא על החזון של ישועת ישראל בשיבת שבותם לארצנו הקדושה, כשהיה צריך לעלות לארץ, הרב קוק אמר להם, בואו בהמוניכם, אז מה אם הציונות הפכה לחילונית? תבואו אתם, והיא לא תהיה חילונית. לא הקשיבו לו. הייתה קטנות המנה, אמונה זו לדאבון לבבנו, הייתה מצומצמת דווקא אצל החלק הרחב של קשרי ישראל. וזה גרם למה שאנחנו מתמודדים היום. שאנשים שלא למדו דף גמרא בחיים שלהם, יהודים קדושים, אנחנו אוהבים אותם, מדברים בביטחון רב, כאילו הם רואים להניג את העם, ומי שמעיז להגיד, מי שמעיזה לומר שצריך, החלום שלה זה להניף דגל ישראל בהר הבית, צריך להעמיד אותה לדין, פלילי, 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 כן? הולך, אתה אומר, ריבון העולמים, אתה חבר כנסת אתה? זה עלבון למדינה. וזה עוד מקרה טוב, זה עוד מקרה סביר, אתם יודעים איזה דברים, איזה דיבורים מזויים בכנסת ישראל, אתה עובר ליד הכנסת, אתה אומר, שם המנהיגים שלנו. הלב מתמלא בגאווה, זה מה שקורה? קבלן, יש לו קבלן קולות טוב זה, הוא תפס מקום טוב במפלגה, כן? זה ההתייחסות היום. איך הגענו למצב הזה? מי גרם שהתבזבז שולחנם של צדיקים? ברגעים הגורליים של קום המדינה, הם לא הקשיבו לרב קוק. הם היו חכמים גדולים, קטנות אמונה, וזה מה שאומר הגמרא בסוטה. אמר רבי אלעזר, מה ידכתיב כי מי בזליות קטנות, מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם עתיד לבוא? קטנות שהיה בהם, שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. קטנות אמנה, אומר הרב, מה קטנות אמנה צדיקים? אומר מה, לצערי על המהלך של הגאולה עכשיו, של שיבת ישראל לארץ, הרי זה התחיל באור החיים הקדוש, בגר"א, בעל שם טוב, כן? אבל אחר כך הפך לציונות חילונית, פתאום, הופ! משכו ידיהם אחורה, כל יראי השם, והרב קוק צועק להם, מה עשיתם? להפך, תגבירו! לא, 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 לא. רובם היו בספקות, זאת האמת, כן? לא היו נגד. הספקות, ומספקות נשארו שם. טוב, בכל אופן, הדברים ידועים, לא נחזור עליהם. לענייננו, בוא עכשיו נחזור לשרה אמנו, ונבין את הקדושה העצומה והלימוד העצום שיוצא משרה בסיפור הזה, שלמה זה צחקה שרה, וממילא איך אחר כך היא מכריזה במשתה, צחוק עשה לי אלוהים, כל השומע יצחק לי. מה יש פה? אז תקשיבו עכשיו טוב. אומר הרמב"ן, זה לא שהשם אמר ושרה צחקה, מה השתגעתם? שרה אמנו, נביאה, יותר גדולה מאברהם בנביאות. השם אומר והיא צוחקת, מה היא לועגת, מה השתגעתם? על מה אתם מדברים? אומר הרמב"ן, את שרה שומעת אנשים, לא מלאכים. אני יודע, אומר הקדוש ברוך הוא, שאת לא ידעת שמלאכים. למה? הנה באוהל, שרה שומעת פתח האוהל, והוא אחריו. שמה כל זה בא להגיד? בשביל להגיד, היא לא יודעת מי הם. היא לא ראתה אותם, היא לא ראתה שמלאכים, היא חשבה סתם בני אדם. אבל אומר הרמב"ן, כשאת שומעת גם סתם בני אדם, סתם בני אדם, אומרים משפטים טובים, שהם לכאורה נגד המציאות, לא הגיוניים, אבל הם בהחלט השאיפה והציפייה של האמונה, שכעת חיה לשרה בן. למה את צוחקת? למה את מלגלגת? איך אומר הרמב"ן? היה לה לומר, אמן כן יעשה השם. מה זה? מה אומר הרמב"ן? מה זה היה לה לומר, אמן כן יעשה השם? מה זה? אומר הרמב"ן, אתה אל תבוז ליום קטנות. אתה אל תבוא ותגיד, שמו, זה לא מעשי, זה לא הגיוני. יופי, אתה באמת מיואש ריאלי, אולי תרוץ לכנסת. יש שם מלא מיואשים כאלה. אני חושב רובם, לא נעים להגיד, רובם מיואשים. רוב חברי הכנסת במדינת ישראל הם אנשים מיואשים, נקודה. לצערי, כך נראית האמת. אז אומר הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא אומר לשרה, נכון שזה סתם אנשים לכאורה מבחינתך. את לא יודעת שזה אני שלחתי, את לא יודעת שזה מלאכים. זה נראה סתם אמירה של בני אדם לאברהם, שהיא לכאורה מצד המציאות נראית מגוחכת ממש. ממש מגוחכת. מה פירוש בן לשרה? זה הגיוני? מה פירוש שיבנה בית המקדש? זה לא משיחי? זה לא עזוי? מה פירוש? אומר הרמב"ן, יהודי לא מתנהג ככה. יהודי צריך להיות יצחק. יהודי צריך להיות יצחק, שימו לב, כי שרה באותה נקודה שהיא אומרים לה, למה צחקה שרה? זאת הנקודה של הסוד של יצחק אבינו, של המהות של יצחק אבינו. אומר לה הקדוש ברוך הוא, תביני, יצחק פירושו של דבר יהודי, שעומד מול מציאות של רעב, והוא לא יורד למצרים. ואז מה הוא הולך ועושה? הוא הולך וזורע את השדה. כולם מסתכלים עליו ואומרים לו, תגיד יצחק, אתה בן אדם הגיוני, רעב בארץ, אתה זורע שדה, אתה לא רואה שלא צומח כלום? לא חבל על הגרעינים האלה? עדיף תאכל אותם. ואז מה מוצא? ויזרע יצחק וימצא בשנה ההיא 100 שערים, פי 100 מגידול נורמלי בשנה של רעב נגד כל היגיון. כשבאו לגוש קטיף, צחקו עליהם. אמרו להם, פה לא יצמח כלום. דיון עוד חול וחול. ערבים ניסו לגדל, כלום לא גדל. אפילו גשם לא היה יורד. הם היו חופרים, מנסים להגיע איזה אדמה עם לחלוחית. אלה באו לגוש קטיף, הביאו מומחה. המומחה אמר להם, לא, כלום לא יגדל. כנסו להם, האתר של התורה והארץ. תראו, כלום לא יגדל. באו, טק, 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 שמו, שתלו, כאילו מדובר באיזה אדמת חמרה כזאת עשירה, לא יודע מה. שתלו ככה על הדיונות, צמח להם. דונם, אומרים, אני לא זוכר את המספרים, אני אומר לי שאמרו לי ככה, שמדונם של עגבניות שרי שהמציאו אותם בגוש קטיף, יוצא בעולם בין 4-5 טון. בדונם כזה, בגוש קטיף, היה יוצא להם 20 טון. אני שואל את המספרים בדיוק, אבל היה יוצא להם יבול פי כמה וכמה ממה שיוצא בכל מקום אחר בעולם. מה ההיגיון? זה היצחקיות. זה לא חוכמה לשבת כמו שופטת ולהגיד, בן לשרה, הצחקת אותי. אמן, כן יעשה השם. תגיד אמן. תנסה להוריד את הבשורה למטה. יצחק זה תימהון. מה פירוש? אתה עולה יצח, אתה עולה אל האינסוף, מוריד משם אורות שלא הגיוני בכלל לפי המציאות הגבולית, לפי סדר העולם, שאכן הם התרחשו. אבל אתה באופן קופי, כאילו חקייני, כאילו בדקלומי, אומר אמן כן יעשה השם, ומנסה להוריד את האורות למטה. אל תהיה שופט כזה, יושב למעלה, שופט המציאות. לא, אתה צריך להשתדל, להתפלל ולהוריד את האורות. מי נצח? בהתחלה באופן קופי, בהתנסחות שבלונית, כאילו אתה סתם אומר, אבל אתה אומר, אמן כן יעשה השם, והאמן כן יעשה השם בסוף יחדור לקודש הקודשים, ויבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן. רק תראו את הגאוניות של הרמב"ן, איזה גאוניות של להסביר לך שהנקודה שנדרשה משרה זה להאמין כשבני אדם אומרים דבר טוב, תגידי אמן כן יעשה השם. אל תהיה לי ריאלית מיואשת, תנסי להתרומם אל הצח ולהוריד את האורות למטה, גם אם כרגע זה נראה לא הגיוני ולא מעשי, כמובן להיות הגיוניים גם במהלך הזה, אבל לדעת להתפלל ולהשתדל להוריד את האורות. אנחנו פועלי ישועה, לא יושבים ככה על כיסא נוח מחכים שתבוא הגאולה. אנחנו צריכים לקום ולעשות, כמובן בעדינות, בנעימות, בצורה נכונה, בחוכמה, אבל צריך לקום ולעשות, אמן כן יעשה השם. חזקו וימצאו.